אנחנו בקהלת בפרק השני בפסוק י"ח. שלמה המלך אומר, ושנאתי אני את כל עמלי. ושנאתי אני את כל עמלי, אומר שלמה, שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחריי. הפסוק בפשוטו מדבר על הכסף. אני שונא את העמל שלי, זאת אומרת את כל ההשקעה שאני משקיע כאן בעולם הזה בשביל לעשות קצת כסף, ולאן זה יעבור? לאדם אשר אחריי. מה התועלת שיש לי מזה? אנחנו מבינים שכשלומדים קהלת ולומדים דברי חוכמה מאת שלמה המלך, לא ייתכן לפרש ששלמה מתייחס לאמיתות פשוטות. כלומר, לא ייתכן ששלמה בא להגיד, כמו שאומרים, דבר שכל טיפש מהרחוב היה אומר אותו, וכל אחד יכול להבין את התחושה שלו עוד לפני שהדברים נכתבו בספר חשוב וקדוש כזה כמו ספר קהלת. לכן, דבר ברור ששלמה לא בא לבכות, אני שונא את העמל שלי בגלל שאחרי הכל יעבור לזרעי אחריי, ליורשים שלי, אז מה יוצא לי מכל העניין? לא זה בא שלמה להגיד. שלמה בא לדבר על דבר הרבה יותר עמוק בנפש האדם. אדם עמל, ואדם עמל יודע להעריך את התוצאה שבאה מן העמל. כאשר אדם מקבל כפית של כסף, מקבל בכפית של כסף או בכפית של זהב, הוא לא יודע להעריך את מה שהוא קיבל. וכיוון שהוא לא יודע להעריך את מה שהוא קיבל, הוא לא יודע לשמר את מה שהוא קיבל. צור הוא באותם אנשים שעמלו בעשר אצבעות על נכסיהם, באיזה עושר גדול הם השאירו אחרי המאה ועשרים שלהם. תבצעו ותבדקו, הילדים שלהם שנפל עליהם העושר הזה ללא כל הכנה מוקדמת, ללא שהם עמלו בנפש שלהם ללמוד איך לשמר אותו, שהם לבניהם לא השאירו עושר שכזה. אולי לא השאירו עושר בכלל, ואם השאירו עושר, לא השאירו עושר כפול ומכופל למה שאביהם השאיר. כך ברוב המקרים, ועל זה, זאת אומרת, על התסמונת הזאתי, מבקש שלמה. שלמה אומר שהאדם שעמל הוא אדם ריאלי. הוא יודע את המעלות, הוא יודע את החסרונות, הוא יודע איפה להשקיע, איפה להשקיע יותר, איפה להשקיע פחות. האדם שלא עמל מזלזל. זה טבעו של עולם. כך זה גם בענייני ממון, כך זה גם בענייני כסף, בשאר כל הדברים. ניתן דוגמה פשוטה לתנועת הנפש הזאת בדבר שהוא בכלל לא קשור לכסף. היום במודה זה לעשות דיאטה. בוא נאמר, למען המשל, אולי יש כזו שיטה ואני לא יודע, אבל למען המשל, ניקח אדם ונלמד אותו איך לקפות את התאווה והרצון לאכילה, לאכול רק את הדברים הבריאים והמזינים והלא משמינים, אחרי זמן הוא יתרגל, והוא גם, זה ייתן את אותותיו גם במראה החיצוני שלו. לעומתו, אדם אחר שאוהב את דרך הקיצור וקשה עליו העמל המפרך וההתקפיה והעקביות, הוא רוצה ליהנות מהחיים, אז נאמר שיש שיטה שכזו ששואבים ממנו את השומן באופן כזה שלא נרגש ולא בלי ניתוחים או בצורה כזו, והוא נשאר רזה אחרי הטיפול. כמה זמן ייקח עד שהוא מחזיר חזרה את השומן? לא הרבה זמן. הבעיה של האדם השמן או הלא שמן לא נמצאת במעיים, היא נמצאת בראש. האדם שיודע לרסן את עצמו ואדם שיודע לרסן את עצמו פחות. לכן, כאשר האדם עשה, למד, אימן את עצמו נכון, אז הוא מגיע בסופו של דבר לתוצאות יפות. אבל אם האדם לא לימד את עצמו ולא אימן את עצמו, זה לא יעזור שאני אתן לו להתחיל את המשחק מחדש, הנה אתה רזה ובוא נראה אותך עכשיו. יש לו ראש שמן, יש לו ראש רחב, יש לו עיניים גדולות ורעבות. אז בצורה כזאת הוא תמיד יחזור לאותם ממדים שהיו לו קודם ואולי עוד יותר. כלומר, מה השורה התחתונה? כאשר אדם חי את העמל, את הקושי שבדיאטה, אז היא תישאר אצלו לאורך ימים ושנים. כאשר האדם לא חש את הקושי הזה, אלא הוא רק עשה דיאטת איסטנס כזה מהירה, והוא רצה להגיע רק לתוצאה, אז המצב ההווה שבו הוא רזה נשאר לזמן מאוד מסוים, ואחריו הוא חוזר חזרה להיות מה שהוא היה קודם. ישנו משל עממי, מספרים על שוליה של חיית, עוזר של חיית, בימים ההם היו חייתים, היום כבר קצת. שוליה של חיית שרצה ללמוד את המקצוע, פעם זה היה מקצוע מכניס, אנשים היו תופרים, בגדים, חליפות וכדומה, בגדי צבא. והשוליה הזה היה קצת פרפר במחשבותיו, הוא לא היה כזה מתמיד. והחיית אומר לו, תדע לך ידידי היקר, יש חלום של חייתים. מי שחולם אותו בסוף יהיה חיית. מי שלא חולם אותו לא יהיה חיית אף פעם. אז השוליה קיבל תאבון לחלום, כי הוא רוצה להיות חיית. אז הוא כל יום היה מגיע למתפרה ומספר על החלום האחרון שהיה לו בלילה. וכל פעם החיית נותן לו מה שקוראים היום שטיפה, צוחק עליו, אומר לו, לא זה החלום של החיותים, אתה מבלבל את המוח, למה? מכיוון שהוא תמיד היה מספר כל מיני ענייני הצלחה שהיו לו, וכל מיני, ראיתי את עצמי איך שאני נכנס לאיזשהו מקום, ועומדים גנרלים צבאיים, וכולם עם חליפות כאלה שאני תפרתי להם, וכולם מצביעים עליי, איך שאני... אבל לא, זה לא החלום של החייתים. וככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל חלום מבטל לו. יום אחד מגיע השוליה עם עיגולים שחורים תחת העיניים, הוא לא ישן כל הלילה, והוא מגיע לחיית, הוא אומר לו, תשמע, אם אני לא אעבוד היום כל כך טוב, אל תכעס עליי, כי אני, היה לי נדודי שינה, חלמתי חלום, ואחר כך אחריו כבר לא הצלחתי לרדם שוב. הוא אומר, מה חלמת? הוא אומר, חלמתי שאני יושב באיזושהי, באיזשהו צריף, מת ליפול, ויורד גשם מהחורים שבגג, ואני יושב כולי מצונף, מחפש לי איזשהו כמה סנטימטרים שיהיה לי יבש, ואני יושב ליד בד יוטה, הווה וגס, ואני מנסה לתפור איזשהו סק עם ידיים מיובלות, והנר ככה כמעט קובע, ואני תופר ותופר, וכנראה שלא שמתי לב, הייתי עייף, דקרתי את עצמי בעומק, ואז זרזיף של דם יוצא לי מהיד. אז הבעל המתפרה שומע אותו, אומר, או, עכשיו אני שומע משהו. פה מתחיל החלום של החייתים. עכשיו אני שומע משהו. מה הוא רצה להגיד לו? החלום של החיית לא נמצא בהצלחה. החלום של החיית זה כשאתה יודע מהם החסרונות של המלאכה שלך. אתה יודע איפה מקבלים דקירה גם כן, אתה יודע. אתה יודע גם כן את הקושי שבעניין. אתה יודע את נקודות התורפה של המקצוע. את ההצלחה כולם רוצים. הייתם פעם בקונצרט, שמעתם מישהו או מישהי פורטים על ככה על הפסנתר בצורה ממש מענגת. לא חשבתם לעצמכם שהייתם רוצים גם כן לנגן כל כך יפה, אבל אתם יודעים כמה שעות עומדות אחרי האדם או האיש או האישה האלה שמנגנים, המון ניסיונות, המון תסכולים, שעות של אימונים מפרכים עד שמגיעים למשהו. אנחנו נהנים לרגע ואומרים, גם אני הייתי רוצה. ויש כאלה שבאמת ניגשים, רושמים את עצמם לקונסרבטוריון, הם רוצים ללמוד, באים לשיעור הראשון, לשיעור השני, ונעלמים. ומסתפקים בשמיעת מוזיקה של פסנתר, משהו ככה עתיק. אז זה, התנועה הזאת, זה ההבדל בין האדם שיודע עמל מהו, לבין האדם שלא יודע מהו עמל. אדם שיודע מהו עמל, פירושו שיודע גם מה הקושי שבעניין. באדם שלא יודע מה הוא עמל, הוא יודע מה יופי העניין. יופי? יש בכל דבר יופי. יש בכל עניין דברים נחמדים. אם העניין שייך לך, זה הפירוש הוא שאתה לוקח אותו עם היופי שבו, עם המעלות שלו, ואתה יודע גם מה הם החסרונות. אם אתה יודע מה הם החסרונות, טוב. אם אתה לא יודע מה הם החסרונות, ספק מאוד גדול אם אתה האדם המתאים למעלות ולמעלות. הדברים היפים שיש בהם, האם יוכלו להתממש על ידך או לא, ספק מאוד גדול. בתורת החסידות קוראים לזה בנפש האדם, ההבדל בין אדם שהוא בעל חוש לבין האדם שהוא בעל כישרון. יש אדם שהאלוקים חנן אותו בראש, בכישרונות יוצאים מן הכלל. הוא רק מתחיל לשמוע את העניין והוא כבר קולט את סופו. יש לו הבנה מאוד מהירה ומאוד זריזה. יש לך אדם שיש לו הרבה רצון, יש לו תחושות, אבל הקושי, יש לו קושי, הוא לא מבין כל כך מהר. צריך לחזור עוד פעם, לחשוב עוד פעם וכולו. אומר התורת החסידות, זה שהוא בעל כישרון גדול, לא צריך להעריך הרבה במעלה שלו. המעלה שלו ברורה ומוחלטת. הוא מבין מהר, קולט מהר, מבריק, כמו שקוראים את זה היום. ואילו האדם הזה שקצת יותר קשה לו, יש לו מעלה שאי אפשר לקלוט אותה מיד, אבל יש לה יתרון יוצא דופן. ומה הוא? שהאדם הזה יש לו עומק. כלומר, האדם הכישרוני, כיוון שהוא מבין מהר, הוא לא רואה שום צורך יותר מדי לחתור, לחפור, להביט על מילה זו ועל מילה אחרת, ולמה כאן זה כתוב כך וכאן זה כתוב אחרת. הוא לא כל כך משקיע בזה, מכיוון שזה לא היה לו קשה, הוא כבר קלט בעיני, קלט את העניין, הוא קלט את הנקודה, כמו שאומרים, מאוד מאוד מהר. אז הוא נשאר עם אותה נקודה שהוא קלט, באמת אותה הוא קלט מהר וטוב. האדם שהיה קשה לו, וגם הדברים הפשוטים היה קשה לו, ובגלל זה הוא היה צריך, כמו שאומרים, לדגור ולחזור ולדגור, אז פשוט נפתחים לו רובדים של עומק מסוים שלא נפתחים לזה בעל הכישרון. וזה נקודת העמל. הראשון לא היה צריך לעמול, וכיוון שהוא לא היה צריך לעמול, אין לו עומק, אין אפס, גם אם יש לו כישרון גדול, חסר משהו מהעומק. ואילו האדם הזה שהיה לו הקושי, נכון, קושי זה דבר לא נעים, הרבה יותר קל של קוראים ומבינים והכל הולך חלק מאוד, ועם כל זה יש לו את השכר ושכר גדול בזה שהוא קולט את הדברים ברמה פנימית אחרת לגמרי. וכאן אנחנו חוזרים חזרה לפסוק של שלמה. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש. את מה שלמה המלך שונא? בעקבות כל מה שדיברנו, בשבח העמל, את מה שלמה שונא? שלמה שונא את העמל או את התוצאה שעלולים, אלה שמוחם של תינוק עדיין רופס אצלם, הרדודים, התוצאה שעלולים האנשים לקלוט ממה שאני הרווחתי מהעמל. שלמה המלך לא בז לעמל, אדרבה, בעמל הוא רואה יתרון. במה כואב לו? רואים מסוף הפסוק שמה כואב לו? שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. האדם שיהיה אחריי, מה הוא יראה בכל העמל שאני עמלתי? מה הוא יגיד עליי? שלמה המלך היה כזה גאון, שלמה המלך היה כזה חכם, שלמה המלך היה כזה מעולה, בקלי קלות הוא הצליח להשיג את מה שהוא השיג. אנחנו נמצאים בדור של סילון, בדור שהכל הולך במהירות, במהירות, במהירות. חלק מהמוטיב הפרסומי שבכל דבר, זה שאנחנו גם כן נאמר שהוא היה מהר. עשיתי את הכל מהר. הספקתי את זה מהר. אני זוכר שכשלמדתי משפטים, אז היה לנו בקבוצה אחד, ותכננו חומר מסוים של לימודים, כמה זמן ילמדו אותו. ואותו אחד אמר, זה נראה לי מדי הרבה זמן, זה נראה לי מדי, זה לא, זה בושה וחרפה שאנחנו לא יכולים לרוץ קדימה. ומי שלימד אמר, מה אכפת לך, מה זה, העיקר שנלמד ונבין מה שאנחנו לומדים, מה זה משנה לך? אומר, בסדר, אני מוכן לקבל, אבל אחר כך כשיפרסמו שאנחנו גמרנו ושיעשו תמונות וזה, אני רוצה שאת החומר הזה שגמרנו בשנה יכתבו שלמדנו תוך חודש. הוא היה איש פרסומי, שכולם ידעו שאת זה אנחנו למדנו תוך חודש. זו תנועה שלנו בשנות 2000, ככה זה, הכל הצלחנו לעשות את זה מהר. אנחנו היום יותר מתבייתים ויותר משווקים ויותר את ההצלחה, אבל לא את הדרך להצלחה. ועל זה בוכה שלמה. שלמה אומר, אני עמלתי, ואני עמלתי הרבה. אני רציתי שהעמל הזה שלי, הקושי, יעבור גם כן לאלה שאחריי. לא שיהיה להם קשה, אבל שהם יראו את המעלה בקושי. זאת אומרת, אם אני למשל מצליח להראות, אני מגדל ילד בבית עשיר, ואני מצליח להכניס לו את את אהבת העמל. זאת אומרת, אל תחפש כסף קל, תחפש לעשות, ליצור, ליזום, לעשות את הדברים בצורה מיוסדת, ממוסדת. אז אין שום ספק שהוא יצליח בחיים שלו הרבה יותר. שלמה אומר, אני רוצה את הנקודה הזאת להנחיל לאלה שאחריי. אני לא רוצה רק להנחיל להם את הכסף שלי, יש לי את מה שאני עשיתי בעמל, התוצאה של העמל, הם יבואו ויקחו וישתמשו. אני ירקתי דם עד שהגעתי לזה. הם לא מודעים שעל זה צריך לירוק דם, וזה כואב לי. אני רוצה שיבינו שעל דבר כזה צריך להשקיע. זה לא בא ברגל, זה לא בא לא בשביל שיעריכו אותי, בגלל שיגידו איזה אבא טוב היה לנו וכמה הוא עמל. כי אני רוצה שגם הם יעמלו. אני רוצה שהם ימשיכו הלאה, שהם יפתחו יותר, שהם יתקדמו יותר. ואילו הם רק יחיו את התוצאה, את העשירות, את הרווחה שאני הענקתי, את עמלי, זאת אומרת, את התוצאה מעמלי, לא ייתן כלום, לא יצא מהם כלום, והם לא יתקדמו לשום מקום. אז למה שלמה המלך בחר לומר, וסניתי אני את כל עמלי? זאת אומרת, מה הרווחת מזה שאתה שונא? אז פה באה החסידות ואומרת שיש כלל מאוד מאוד חשוב. כל אחד מאיתנו היה לו בחיים מצבים של שמחה, או חלילה מצבים של עצב. הריח לא יגונה, יש מצבים שמחים ויש מצבים פחות. איזה מצבים בחיים נחקקים בלב האדם יותר? מצבי השמחה או מצבי העצב? אומר תורת החסידות, הרבי הרש"ב מביא את זה בכמה וכמה מאמרים שלו, שמצבי העצב נחקקים באדם יותר מאשר מצבי השמחה. עוד לא ראיתי את האדם שלוקח לוויה, לוקח וידאו מהלוויה של הסבא שלו או מישהו אחר מקרובי המשפחה שלו, ואפילו אם הוא לוקח, עוד לא ראיתי שיושב וצופה בזה פעם בשנה. לא ראיתי, אבל חתונה או שמחה אחרת, האדם עושה וידאו, הוא גם כן מסתכל מדי פעם. למה הוא צריך להסתכל? הוא כבר שכח מה היה שם. הוא רוצה להיזכר בשמחה שהייתה. ואילו את העצב הוא לא צריך לחזור ולראות משום שהוא תמון תחת כף הלב. זה דבר שקיים וחיים אותו יותר. הסיבה הרוחנית לכך, מפני שהאדם נוצר מארבעה יסודות. אש, רוח, מים, עפר. הרוח והמים הם יחסית יסודות רוחניים יחסית. ואילו הרוח והאש, ואילו האפר והמים הם יסודות קצת יותר מגושמים. והאדם, בכלל האדם, מורכב יותר מהיסודות הקשים, הכבדים, מהאפר ומהמים, ופחות מהאש ומהרוח. וכיוון שכך, כל מה שכבד נתפס אצלו יותר. שמחה פורצת כל הגדרים. שמחה שייכת ליסוד הרוח, כמו רוח פרצים. ואילו העצב, כמו שכתוב בתניה, ועצלות ועצבות מיסוד האפר. עצלות ועצבות, הכבדות של האדם, זה מהיסודות הכבדים שיש בו. האדם נוצר במהות מהיסודות הכבדים. כיוון שהוא נוצר מהיסודות הכבדים, אז הוא מתחבר יותר למה שהם נמשלים. יש לנו בתפילה פסקה, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, זכור כי אפר אנחנו. אבא, אנחנו לא תמיד מתנהגים בדיוק כמו שאתה היית רוצה, אנחנו לפעמים מזגזגים, אל תשכח, כי היסוד העיקרי שלנו זה האפר, והוא תמיד מוריד אותנו למטה. אז בארבעת היסודות זה בא לידי ביטוי זה, וזה נכון ביחס לנקודה שעליה אנחנו מדברים, שהעצבות היא שולטת על האדם יותר. זו הייתה הקדמה כדי להבין למה שלמה המלך אומר, וסניתי את כל עמלי. מה הוא רצה להרוויח מהשנאה הזאת? השנאה הזאת אמורה הייתה להביא איזושהי תחושה של חרדה, איזושהי תחושה של פחד. האם אני מעביר לתלמידים שלי, לבנים שלי, לעם שלי, האם אני מעביר להם את היסודות האמיתיים או שאני מעביר להם רק כסף? האם אני מעביר להם רק תוצאות, רק רווחים, או שאני מעביר להם גם את הדרך, שהיא לפעמים דרך חתחתים, בשביל להגיע לאותם הישגים ולאותם מעלות נפלאות. כואב לי, אומר שלמה, אני שונא להעביר להם רק את התוצאה, אני רוצה להעביר להם גם את הדרך. באה תורת החסידות ואומרת, ככל שזה יכאב לך יותר, זה יחדור בך, המודעות לכך שצריך להעביר את הדרך, תחדור בך יותר. מדוע? מפני שכאב זה הדבר שמתחבר עם האדם עוד יותר מאשר שמחה. וכיוון שכך, השמחה שבאה כתוצאה מהאושר חדרה עד רובד מסוים. ואילו הכאב מזה שאתה לא מצליח להעביר את הדרך חודר עוד יותר עמוק. כיוון שהוא יחדור עוד יותר עמוק, יש סיכוי שהוא יעבור בגנים שלך גם לילדים. יש סיכוי שבאטמוספירה שאתה מעביר סביבך, הדברים יעברו מפני שהם נוגעים לך בנקודת הנפש שלך, הם נוגעים בפנימיות שלך. בגמרא שואלים שאלה כזאת. בפני מה בניהם של תלמידי חכמים אינם תלמידי חכמים? למה הילדים של החכמים הם לא חכמים? והתשובה שעונה על זה הגמרא, מפני שהם חושבים שהחוכמה היא ירושה להם. כשיש מישהו שחושב שהוא כבר נולד חכם, אז באופן טבעי מכאן מתחילה הנסיגה שלו. אולי הוא חכם, אבל הרבן שלו כבר לא יהיה כזה חכם. זה הנקודה שרצה שלמה לעשות. הוא רצה לעשות שגם בניהם של תלמידי החכמים לא ירגישו חכמים, גם הם ירגישו חסרים, גם הם ירגישו שהם צריכים להשלים את עצמם, וההשלמה הזאת בעצם תביא להם רפואה, תביא להם את השלמות האמיתית. בספר איוב כתוב, אדם לעמל יולד. אדם לעמל יולד, זאת אומרת שהאדם צריך לדעת שהוא סוס עבודה, חמור, כל הזמן צריך לעמול. כשאומרים דבר כזה לאדם בן דורנו, אז בלי שהוא שם לב הוא מתמרד. הוא מתמרד, הוא לא נעים לו, לא נוח לו עם האמרה הזאת. למה לעמול? אם אני יכול לעשות כסף קל למשל, למה לעמול? איזה מעלה יש בעמל אם אפשר להשיג את אותם התוצאות, או אפילו תוצאות יותר טובות ויותר מהירות בלי עמל? מה המשמעות של העמל דווקא? בעקבות הפסוק שלנו בשלמה, אני רוצה להעמיק איתכם ביחד בנקודה הזו. הגמרא אומרת בבב מציע, אדם רוצה בקו שלו מתשעה קבין של חברו. קו זה מידה, כמות. אדם רוצה בקו, בכמות של זרעונים, עגבניות, לא משנה מה, שהוא בעצמו זרע ועמל, הוא רוצה את זה יותר מפי תשע שמישהו אחר עשה. ראינו את זה פעם על ילדים שזרעו, גם עגבניות היה, גם צנון, וילדים שלא נגעו אף פעם בירקות, זללו את העגבניות והירקות שהם בעצמם שתלו בשמחה רבה. אדם רוצה בקו שלו מתשעה קבין של חברו. לך תקנה לו עגבניות בשוק, הוא לא רוצה להסתכל עליהם. אבל מה שהוא זרע והשקע יום יום עד שצמח, יש לו שמחה מיוחדת לאכול. הסיבה לזה שהאדם רוצה בקו שלו, עדיין לא אמרתי למה זה קורה, אבל קודם כל הסיבה שזה ככה, מפני שעל זה הוא עמל, אז זה חביב לו, ככה מפרש שם רש"י. אבל שאלת השאלות זה למה? אנחנו הרי מסחריים. אתה מוכן לקבל קילו אחד לעומת 9 קילו? אני לא מבין אותך. זה הפסד כלכלי. אתה עמלת על זה, בגלל זה זה הפך להיות יותר טוב? זה אותו עגבניה, לך פה, אותו עגבניה, אותו טעם גם כן. מה עשית? למה אתה רוצה בקו שלך ולא בקו של חברך? פה יש נקודה מאוד עמוקה שהחסידות מסבירה, וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו לתשומת הלב מאוד. האדם נברא בצלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שיהיה דומה לו. למי לו? לקדוש ברוך הוא. מי הוא הנותן הכי גדול בעולם? המשפיע הכי גדול בעולם? אלוקים. נותן ונותן 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 ונותן. גם לאדם יש תכונת אלוקים. נותן ונותן 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 ונותן. עוד יותר. למה אלוקים ברא את העולם? אחד מהטעמים לבריאה כדי להרגיש אלוקים. אם אין לי ברואים שאני מטיב להם, אז מה עשיתי? אני לא מרגיש שאני עושה חסד עם מישהו, שאני ממצא את הכוחות שלי. זה טעמים רדודים, אבל הטעמים האלה קיימים באיזשהו מקום גם כן בספירות. הטבע הזה שהאדם לא מרגיש שהוא קיים, הטבע הזה שהקדוש ברוך הוא כביכול מרגיש, אני לא קיים עד שאני לא מטיב עם מישהו, אם אני לא עושה עם מישהו משהו, ולכן אני בורא עולם, הטבע הזה קיים גם אצלנו. כל אדם, איש אישה, וכמדומה שאין בזה שום הבדל בין יהודי ללא יהודי גם כן. מכיוון שגם הלא יהודי נולד נוצר בצלם אלוקים. האדם אף פעם לא יגיע לשלמות, לעצמו, מיצוי עצמו, עד שהוא לא יעניק. האדם נוצר כאן בעולם לא בשביל לקבל אלא בשביל לתת. ועד שהוא לא ישקיע, המושג השקעה, נתינה, עמל, עשייה, ללא קבלת תמורה אפילו, כמו שאצל אלוקים זה היה, עד שהאדם לא ייתן את מיצוי הנפש שלו החוצה, הוא לא ירגיש ממוצא. מכיוון שבתוך ה-DNA של כל נברא ונברא, יש את ה-DNA של האבא שלו, והאבא שלו זה הבורא, והבורא עושה ונותן 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 ונותן. אז גם האדם נברא כנותן, נותן, נותן, נותן. אם האדם עדיין לא הגיע לעצמו, הוא לא, איך אומרים, הוא עדיין מחפש את עצמו, אז הוא חושב להיות מסכן ולהתבחין ולקבל 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 ולקבל. הוא עדיין לא הגיע לעצמו. זאת אומרת, במילים של החסידות, הוא עדיין לא גילה את נקודת העצם, העצם נקודת האלוקות שנמצאת בתוכו. נקודת האלוקות הפנימית של האדם זה שאני מתדמה לאלוקים, אני מעניק, אני נותן, אני משפיע. אני לא בסגנון של מקבל. אם אנחנו מבינים את הנקודה הזאת, הנקודה הזאת שהיא נקודת יסוד, אנחנו יכולים להבין למה האדם רוצה בקו שלו מתשעה קבין של חברו. באותו קו, באותה מידה שאני השקעתי, זרעתי וחרשתי ועשיתי השקעה, אני נתתי מעצמי משהו, השפעתי. באותו בחינה שאני השפעתי, ככל שהשקעתי בדבר יותר, אני יותר מתחבר אל הדבר. למה? מכיוון שאז אני הפכתי להיות יותר, סליחה על המחשה, אבל אני הפכתי להיות יותר אלוקים. באותו דבר שאני השקעתי, הפכתי להיות יותר בורא, יותר יוצר. הדבר הזה רואים אצל הורים וילדים. יש לך הורים שיש להם ילדים מוצלחים, ברוך השם, יש להם הרבה נחת. אבל נולד להם ילד אחד, לא כל כך מוצלח, טעון טיפוח, או מסיבה פיזית, או מסיבה נפשית. לא משנה, לא על אף אחד, אבל דברים כאלה קורים בעולם. וההורים משקיעים ומשקיעים, משקיעים בילד הזה עוד יותר מאשר משקיעים בילד אחר, והם מחוברים אליו נפשית עוד יותר. למה? כי הם השקיעו בו. הם השקיעו בו, הם היו ביחס אליו יותר אלוקים. כיוון שהם היו ביחס אליו יותר אלוקים, אז הם מחוברים איתו יותר, כמו שאלוקים מחובר עם הבריאה שלו יותר. ככל שהשקעת יותר, בקילו עגבניות שקנית ב-10 שקל בשוק, השקעת את ה-10 שקל, אבל לא השקעת את הנשמה, כמו באותו עגבניות שחרשת, שזרעת בחצר של הגן שלך, אז לכן בזה אתה מרגיש יותר מחובר מבחינה אלוקית, וכאן אתה לא מחובר מבחינה אלוקית. ואז אני בא אליך ושואל אותך, אבל 9 קילו אתה מוכן להפסיד? אתה מדבר איתי על 9 קילו, פה יש לי את אלוקים, פה יש לי, מה שווה 9 קילו לעומת אלוקים? זה תחושה. האדם לא אומר את זה במילים הללו, אבל זו תחושה, ולכן אדם רוצה בקו שלו מתשעה קבין של חברו. עוד יותר. חז"ל אומרים לנו שהרבה למדתי מרבותיי, מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. מתלמידיי יותר מכולם? איך אפשר להבין דבר כזה? התלמידים ישבו, שתקו, אתה אמרת מה שיש לך להגיד. הרב שלך, המורה שלך, הפרופסור שלך ממש לימד אותך. אי אפשר להבין את זה ללא היסוד הזה שאנחנו אמרנו עכשיו. טבע האדם, הטבע הרוחני הפנימי של האדם זה להיות אלוקים. הטבע הרוחני הפנימי של האדם זה להעניק. הטבע הרוחני הפנימי של האדם, הטבע הרוחני הפנימי של האדם זה לתת. איפה הוא נתן הכי הרבה? תלמידים שלו. לתלמידים הוא העניק, כיוון שהוא העניק, פה הוא התחבר עם הכוח האינסופי יותר מכל מה שהוא למד. ולכן אם נשים לב טוב, מתלמידה יותר מכולם זה לאו דווקא, לאו דווקא, שהתלמידים לימדו אותו משהו קונקרטי מסוים. הם לימדו אותו? לא. עצם זה שהוא חשב עליהם והוא רצה להסביר להם והוא חשב איך להסביר להם, התגלו לו מראות אלוקים. אלוקים התגלה אליו. אלוקים גילה לו איך להסביר להם. אלוקים ירד אליו. למה? כיוון שהוא היה עסוק בלהשפיע, ואז הוא היה דומה לאלוקים, היה בבואה של אלוקים כאן בעולם הזה, אז כיוון שכך, הוא קיבל המון השראות מזה שהוא צריך להעביר משהו למישהו אחר. וזו הסיבה שמתלמידה יותר מכולם. העניין הוא כזה, היסוד הוא שהאדם לא צריך לחפש את השליחות שלו מעבר להרי החושך. השליחות שלו באה אליו בהשגחה פרטית. והרב פירר דוגמה. אמו, עליה השלום, חלתה במחלה ידועה, והוא בתור בן דוסי ניסה לעזור לה כמה שהוא יכול. לא הבין אף מילה באנגלית, לא בלועזית, לא הבין, לא הכיר רפואה, לא ידע כלום, לא ידע איפה בית הרפואה נמצא. אבל הוא השתדל לעשות מה שהוא יכול כדי לעשות לאמא שלו טוב. וכשהתברר לו שלא יודעים מה זה ולא יודעים מה זה ולא יודעים מה פה ולא יודעים מה שם, כאב לו העניין. ויש לי מצוות כיבוד אם, זה בער בו בעצמות. אז אני הולך עכשיו ולומד את הנושא הזה ושואל וחוקר והופך עולמות, מי המומחה בתחום הזה? ככה זה התחיל. בינתיים האמא שווקה חיים לכל חי. אבל תוך כל השתדלות שלו לחפש אחר המומחה ולחפש אחר התרופות ולהצליב את המידע בין המומחה מהארץ הזו למומחה מהארץ הזו ולצאת ביניהם שיחת ועידה וכדומה, הוא הרגיש שיש לו את החושים הטבעיים לעסוק בזה, התמסר לזה לגמרי. היום הוא עומד במצב כזה שאנשים שלמדו רפואה עומדים משתאים לא על הידע הרפואי שלו, אלא על היכולת שלו לתפור חוטים. זה המיוחד שלו. זאת אומרת, הוא מצליח להצליב מידע שהם לא בדיוק יודעים, או להגיע למומחה, המומחה, שנמצא שם מעבר להרי החושך, ולתפוס איתו קשר בין אישי, ותמיד איתו לשלוח אליו שאלות ובדיקות וכולו וכולו. זאת אומרת, אני מכיר את הדברים מקרוב, ככה הוא עובד. והוא לא מדבר שפות זרות, הוא לא זה היה החוש הראשוני שלו, אבל הוא הגיע לזה מתוך החיים. כולנו מגיעים למה שאנחנו צריכים מתוך החיים, אם אנחנו לא בועטים בזה. זה בסוגריים, עגולים או מרובעים איך שתרצו, ואני ממשיך הלאה. השפעה בכלל מצריכה מהאדם כוחות. הרבה יותר קל להיות מקבל, סנילי, סליחה על הביטוי, תנו לי, תעשו לי, אני מקרה סעד, אין לי בעיה, צדרו אותי. להתבחין פה, במשרד הזה, במשרד ההוא, לחתום פה, לחתום שם, לקבל כל מיני תקציבים, והכל יהיה בסדר, אני לא צריך לעשות שום דבר, הכסף דופק, ואני כן צריך לקום בבוקר, לא צריך לקום בבוקר, לא בדיוק משנה לאף אחד. זה נראה או נשמע טוב לאנשים מסוימים. אבל זה לא הצד האלוקי של המטבע. הצד האלוקי של המטבע הוא זה שהאדם יעמול. וזה מה שרצה שלמה להעביר בפסוק שלנו. הוא שונא את התוצאה שאנחנו מסתכלים על העמל בצורה שטחית ולומדים דברים לא נכונים ממנו ולומדים. מתנהגים גם כן בהתאם. אני רוצה לתת דוגמה מה האדם יכול, צריך לעשות כדי שהאנשים סביבו ירגישו שהם צריכים להיות משפיעים ולא מקבלים, אף על פי שהוא בעצם משפיע להם, לועס להם וכאילו מעניק להם ועושה אותם מקבלים. כאילו איך מצד אחד הוא גם נותן להם וגם מצד שני משמר את נקרא לו את הניצוץ האלוקי הבריא שפוי שבתוכם, שהם לא התמכרו לקבלה כמו שהיא וירצו גם כן להשפיע ולא להיות רק מקבל. אז יש בחסידות כמה נקודות יסוד, שתי נקודות יסוד שאני רוצה להתייחס אליהם. החסידות נותנת דוגמה, תמיד היא נותנת דוגמאות מרב ותלמיד. הלשון רב לא מחייב, זה לא רב כזה, אתם יודעים, עם זקן ארוך וזה. משפיע ומקבל, רק שהיא משתמשת בלשון רב ותלמיד. אז רב ותלמיד, כשהרב משפיע שכל בדרך כלל לתלמיד, הוא יכול לתת לתלמיד הרגשה, אתה תלמיד. והוא יכול לתת לתלמיד הרגשה, אתה משפיע. איך? כאשר התלמיד מעניק לו משהו, א', בעצם ההקשבה, אתם מכירים את המרצים האלה שמסיימים בסוף ואומרים תודה על ההקשבה? מה העומק של התודה על ההקשבה? מה עומד מאחורי זה? יש את הפשט, תודה שלא הפרעתם לי באמצע. זה שיא של ישות. זה שיא של ישות, שאני רציתי, איך אומרים, לנסוע רכבת ישרה, אל תפריעו לי. תודה שסיפקתם את משאלות ליבי. זה ברובד השטחי. אבל ברובד היותר עמוק, כאשר האדם אומר תודה על ההקשבה, ההקשבה שלכם נתנה לי משהו בהבנה גם כן. יוסיפה לי בהבנה. זה ברובד אחד. יש רובד אחר, הוא מתלמידה יותר מכולם, באופן שהתלמיד שאל שאלה, והתלמיד היה מחכים את רבו. זאת אומרת, השאלה שלו גרמה לרב לפתוח אפיקים חדשים שהוא לא חשב עליהם בהתחלה, בזכות השאלה של התלמיד, עלה לו ההברקה שגם על זה צריך לתת את הדעת, וגם את זה צריך ליישב באיזושהי צורה. אז גם כן. טוב, אז הנקודה הזאת היא, מה היא נותנת לתלמיד באותו זמן שהוא מקבל את המחמאה הזאת, היא נותנת לו להרגיש שהוא לא רק מקבל, הוא גם משפיע. עכשיו, למה זה נחוץ? למורה בכיתה זה מאוד חשוב, היסוד הזה. למה זה נחוץ? מכיוון שבאמת אתה רוצה שהתלמידים יקבלו את החומר בצורה הכי טובה שיכולה להיות. נכון, ככה אתה רוצה. עכשיו, תבין שאם אלוקים איתם, אז הם מקבלים את זה הכי טוב. ככל שהאלוקות, האין סוף, נמצא איתם יותר, הם יקבלו את זה יותר טוב. עכשיו, מה זה נקרא האלוקים איתם? אם הם הפכו להיות משפיעים, אלוקים הוא משפיע, אם הם הפכו להיות משפיעים, תוך כדי ההקשבה הפסיבית שלהם, אז הם גם עכשיו אלוקים, גם בעצם ההקשבה הם אלוקים. כיוון שכך, החומר נקלט אצלהם יותר טוב. אבל אם תוך כדי ההקשבה הם לא אלוקים, אלא הם כבשים, הם רק שומעים, הם לא מקרינים חזרה, כלום, אז הם לא משפיעים. כיוון שהם לא משפיעים, גם החומר לא נקלט אצלהם בצורה המלאה והטובה ב-100%. עד כאן נקודה ראשונה שאומרת החסידות. עכשיו נקודה שנייה שהיא הרבה יותר עמוקה. הנקודה השנייה אומרת כך. אתה יכול להעביר חומר לאוס לתלמיד. לאוס, 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 עד שהוא יכול לבלוע אותו כמו דייסה ואין שום צורך שהוא ילעס אותו בעצמו. בדרך כלל, כשהחומר הוא כזה, אז הקהל מאופנת, ממש מאופנת. וגם אם הם ירצו להירדם, הם לא יוכלו. והמרצה מצליח לרכז את כל תשומת הלב שלהם כל הזמן אליו. הוא עושה את זה בתנועות ידיים, בסיפורים ובמשלים, והוא לומד איך לעשות את זה. ואז הם הופכים להיות ככה, מרותקים לחלוטין. בוודאי שיש בזה מעלה. איפה החיסרון? החיסרון הוא שכשהדבר הוא לאוס, לאוס, לאוס מאוד, אתה לא נותן לו צורך לחשוב בעצמו על מה שהוא שמע. זה כל כך ברור שאין על מה לחשוב. הוא יכול בסיום ההרצאה לחזור על כולה בשנייה אחת, בקלות, כי זה היה כל כך קליט, כמעט כמו פרסומת של בחירות. קליט לחלוטין, יושבים על זה אנשים בצורה כדי שזה ייקלט לתוך הנשמה. אני לא יודע אם הם הגיעו לחיה היחידה, אבל הנפש רוח ונשמה הם עושים את כל הפעלולים שזה יחדור פנימה, משתדלים מאוד. אז מצד אחד זה נשמע מאוד טוב שאתה רוצה לתמחר איזשהו דבר, אבל מצד שני אתה לא קידמת את התלמיד באמת. למה? יש ביטוי שאומר, תן לחכם ויחכם עוד. תן לחכם ויחכם עוד, זה הפירוש הוא, תמיד תשאיר משהו שהוא לא סגור לגמרי, אתה יכול להוסיף בזה גם כן. זאת אומרת, זה לא סגור, אני בעצמי לא סגרתי את העניין לגמרי. יש לך עוד מה להמשיך ולעלות ולטפס בכוח עצמך. אני אגיד את זה בסגנון אחר. יכול להיות מצב, שהאדם שומע שיעור והכל הוא מבין טוב, אבל בסוף השיעור הוא לא יוצא עם הרגשת עוד. מה יוצר אצל נפש האדם הרגשת עוד? כאשר הוא יצא, סליחה על הביטוי, קצת שרות מהשיעור. קצת שרות. מה זה שרות? שרות הוא זה קצת בטל, קצת בטל, להרגיש, אני לא יודע שום דבר מהחיים שלי. או אני הרבה מאוד לא יודע. עכשיו שימו לב טוב. אם אדם עומד ואומר 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 ואומר, והכל מובן, 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 ועל כל שאלה ששואלים אותו הוא נותן מה שנקרא, שאלת שאלה, תח תשובה, אבל תשובה קולעת למטרה שסוגרת את השאלה ומשאירה את כולם עם פיות פעורים. מה יקרה אז? הם לא מרגישים שיש משהו שהם לא יודעים. ברור שיש הרבה שהם לא יודעים. אבל אני שואל, האם מההרצאה הזו הם יצאו בהרגשה שיש משהו שהם לא יודעים? בוא נחשוב רגע, אתם פותחים איזה אנציקלופדיה שלא תרצו ואתם קוראים ערך. אין לך ערך שלא כתוב, ובנוגע לזה וזה, עיין ערך הוא. ובנוגע לזה, עיין ערך הוא. עיין ערך פה, עיין ערך שם. בסך הכל נותנו לך רק דבר מאוד מאוד מסוים עכשיו. מה המסר? המסר הוא ידידי היקר. אתה חושב שכשקראת את הערך הזה גמרת? יש לך עוד הרבה מה ללמוד. אם אתה רוצה להקיף אפילו ערך אחד כמו שצריך, אתה צריך לשבת עוד כמה שעות, ולפתוח את כל הערכים המתאים, וכשתפתח אותם, תגלה שאתה צריך לפתוח עוד כמה ערכים כדי באמת להבין דבר אחד על בוריו. עכשיו, ברגע שאני יושב בשיעור ואני אומר משהו כמו בסגנון, ויותר ממה שאמרתי לפניכם יש כאן. או שאני לא אומר את זה, אבל אני מזרים את זה באטמוספירה. כולם חשים שכל מה שנאמר זה עדיין לא קצה קרחון של העניין. אם זו התחושה שהצלחתי לעשות, בקבלה קוראים לזה אור מקיף מצחצח חצי הכלי מבחוץ. יש אור פנימי, אור פנימי, אתה לוקח את הכוס, שוטף בפנים, אתה שוטף אותה עם מים. אור פנימי מצחצח את הכלי מבפנים. אור מקיף הוא מצחצח חצי הכלי מבחוץ, זה הפירוש הוא לא מה שאמרתי מצחצח. מה שלא אמרתי. זאת אומרת, מה שהיה בין המילים. עכשיו, בתוך בין המילים, אם אני מספיק חכם, אני מצליח להדגיש את זה כמה שיותר. ואז מה קורה לאדם? בלי שהוא שם לב, טוב, אני מגלה לכם כל מיני סודות, אבל זה האמת. מה שקורה לו בלי שהוא שם לב, זה חסידות, כן? מה שקורה לו בלי שהוא שם לב, הוא חש, כן, אני הייתי בשיעור, כן, אני הבנתי. אבל תשמע, זה ים, זה ים, זה לא, זה לא, זה לא זה, זה לא זה. זה הרבה מעבר. זה לא רק זה, זה פה סתם פחה. זה היה ריפוי בעיסוק, מה שאנחנו עשינו. התחושה הזו שווה זהב. למה? משום שהוא יבוא גם לשיעור הבא. מבחינת, אני מדבר מבחינת האמת של העניין. מה שאין כן, אם אני לעשתי את החומר כל כך טוב, אז אין שום סיכוי שהוא יבוא פעם הבאה. וגם, לא רק שאין סיכוי שיבוא פעם הבאה, גם הפעם הזו, הוא לא יחזור עליה אפילו פעם אחת. אין על מה לחזור. זה פשוט. זה ברור. עכשיו, אצל הרבי זה חזר על עצמו במשך כל השיחות. למשל, הוא היה אומר שיחה, ואחר כך מישהו היה כותב לו, שלפי מה שאתה אמרת בשיחה, היה אפשר לתרץ כזה וכזה דבר גדול, ואתה לא הזכרת את זה. אז אני ראיתי מענה בכתב היד שלו, שהוא עונה לאיזה חכם כזה שכותב לו. אמר לו, זה בדיוק התכוונתי. אבל אני תמיד ככה נוהג להשאיר את הדברים ככה מאורפלים בסוף, כדי שאתה תמשיך הלאה, כי זה מטרה לכשעצמה. שוב, נחזור חזרה ליסודות. זה לא טקטיקה של מרצים. זה פשוט, זה סוד הבריאה. סוד הבריאה זה שכולם משפיעים כל הזמן. וגם מישהו במצב של מקבל לעת עתה, הוא בעצם משפיע באותו זמן. הוא משפיע ברעיון שאותו הוא שומע, הוא מצליב, הוא מוסיף. אז אם אתה נותן לו אוכל לילדים קטנים, זאת אומרת אוכל לעוס לגמרי, אז באוכל הזה הוא לא משפיע. אז פה פגמת באינטליגנציה שלו. אם לא באור הפנימי של האינטליגנציה, באור המקיף של האינטליגנציה. וזה דבר שהוא לא נכון לעשות. תמיד החוכמה תהיה להשאיר איזשהו דבר שהוא פתוח. על איזה דוגמה? אני כל הזמן חוזר על אותו דבר. אני אומר מילה אחת כל הזמן. כל השיעורים אני אומר מילה אחת, קוראים לה ביטול. אני רק מגבל אותה כל פעם באיזשהו צלופן אחר. הנקודה היא אחת, הנקודה היא שהאדם בעצם הוא משפיע. וברגע שהאדם מצליח למצות את ההשפעה שלו, גם כשהוא מקבל, אז הוא קולט את החומר עוד יותר טוב. אם הוא מצליח להיות משפיע גם כשהוא מקבל, אז הוא הופך להיות, הפן האלוקי נמצא בו באותו זמן שהוא מקבל, ואז התוצר שזה מה שהוא למד יהיה מוצלח יותר. חז"ל אומרים, אדם, זאת אומרת, הפסוק אומר, אדם לעמל יולד. אז חז"ל מפרשים, אדם לעמל, ראשי תיבות. לעמל, ראשי תיבות. ללמוד על מנת ללמד. אדם לעמל יולד, ללמוד על מנת ללמד. אבל באיזה אופן ללמד? באופן של עמל. כי אם הלומד לא ילמד עם עמל, עמל זה הפירוש שהוא משפיע. זאת אומרת שיש לו גם את הקושי, הוא גם כן מפרק איתך את העניין. לא שאתה בא לו מוכן לחלוטין. אם זה ללא עמל בכלל, הוא לא לומד כמו שצריך. הלימוד שלו הוא לא לימוד פורה אמיתי, ולא לימוד שבונה, ולא לימוד שיוצא. אחד הדמויות הפלאיות שהיה לנו במהלך כל הדורות, שדמות שלימדה את עצמה מהי עמל, מהו עמל, ולימדה גם אותנו מהו העמל, זה רבי עקיבא. רבי עקיבא התחיל את החיים שלו בתור רואה, 40 שנה לא למד, לא ידע אפילו לקרוא. לא משנה איזה כישרונות יהיה לבן אדם, אבל אני לא מצאתי עדיין אדם בגיל 40 שהגיע הכי כישרוני שבעולם, שהתחיל ללמוד בגיל 40 מקריאה ואילך, והגיע למה שהגיע רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא סמל בעם היהודי, לא סמל שאנחנו, זה לא סמל שאנחנו רוצים לצייר, כולכם תהיו רבי עקיבא, לא זה מה שרוצים, רוצים ללמד משהו אחר. היה לו נקודה אחת, פוינטה אחת שהוא לקח ושם אותה לתשומת ליבו, ואיתה הוא הלך במשך כל המאה העשרים שנה שלו. כל החיים שלו הוא הלך עם נקודה. את זה לא כולם יודעים, אבל אני רוצה דווקא לספר את זה. בעקיבא כזה מוצלח וכזה חכם וכזה וכזה וכזה, הוא הלך ללמוד כי אשתו שלחה אותו, זה נכון. אבל הוא התייאש מהר מאוד, כמו שאנחנו התייאשנו בשבילו כבר ממזמן. והוא חזר הביתה. זאת אומרת, היה בדרך לחזור הביתה. ואז מספר המדרש שהוא ראה את המים נוטפים על האבן ומחיררו את האבן. וכולם יודעים מה הוא הסיק מתוך המשל הזה. אבל יש נקודה שלא כל כך שמים לב. המים זה הדבר הכי רך שיש בעולם. והאבן זה הדבר הכי קשה. רבי עקיבא למד מהמשל, מהאבן והמים דבר אחד. לא הכישרון ולא העבר הם הבסיס של ההצלחה. הדבר הרך לא הייתי מצפה שהוא ישבור אבן. אבל אם הוא בכל זאת שבר, סימן שמה שבאמת חשוב זה העמל, הקבע, ההתמדה. אבל ההתמדה היומיומית היא קושי מתמיד. אני אוהב תמיד לתת את המשל מהמכונית שעולה על ההר. אז כשהעלייה היא עלייה מתמדת, גם המכונית הכי חדישה מתקשה. כאשר העלייה היא עלייה תלולה אפילו, אבל לא לזמן ארוך, אתה רואה שהמכוניות עושות אותה לא כל כך בקושי. אני אוהב להסתכל על העלייה של הקסטל, ולהסתכל על האוטובוסים של המרצדס החדישים, ולראות איך שהם נוחרים, גם כן, גם להם קשה. לא רק לי, גם להם. למה? כי זה עלייה לאט לאט. זה לא עלייה תלולה. לכולנו לא קשה לעשות עליות תלולות. הקושי הוא, זה בעלייה איטית ומתמדת. זה הקושי. ומה שלימד רבי עקיבא, זה שזה עיקר החיים. זה הצופן של החיים. אם האדם לוקח את זה לתשומת הלב, הוא יצליח. וזה מה שרצה שלמה שאנחנו ניקח. איזה עמל אני שונא? אני שונא את העמל של היום יומיים לפני הבחינה, טק 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 טק. איזה עמל אני אוהב? את העמל שאתה פשוט למדת את כל החומר ועברת עליו כמה פעמים, אתה מגיע רגוע לבחינה. אז נכון שהיית צריך להשקיע קצת יותר, אבל זה נשאר בראש יותר. זה משהו יותר אמיתי. זה לא דבר חפיפי כמו הקיקיון של יונה, שבלילה אחד הוא צמח ובלילה אחד הוא נבל. כמו שהכנסתי אותו לראש, ככה זה נמחק מהראש, כי זה נכנס במתח, בעצבים ובזמן מהר וקצר. אז זה מסר שאנחנו לומדים מרבי עקיבא. עכשיו, הנקודה האחרונה, זה הנקודה של העמל במשמעות אחרת. דיברנו על העמל במשמעות של העבודה האישית של האדם, גם בענייני ממון. העמל ששייך בלימוד, העמל שהאדם צריך ליצור לעצמו גם כאשר הוא במצב של מקבל. הסברנו למה העמל הוא נחוץ, מכיוון שזה הצד האלוקי של העניין. וכאן אני רוצה להתייחס לנקודה נוספת שחזל נותנים בעמל. בהגדה של פסח כתוב, ואת עמלנו, זה קשור גם לפרשיות השבוע שאנחנו קוראים עכשיו, ואת עמלנו אלו הבנים. ילדים, הילדים הם העמל שלנו. השאלה הנשאלת, שלמה המלך כותב ששנאתי את עמלי, ושנאתי אני את עמלי. אנחנו יודעים שכל דבר בלשון הקוד, כל דבר בחזל, כל דבר מאוד מדויק. עמלנו זה הילדים, ושנאתי אני את עמלי, אני שנאתי את הילדים שלי. זה ככה, זה מה שיותר. התשובה תמונה בזה שהוא כותב, ושנאתי אני את עמלי. מי זה העני הגדול הזה, המנופח הזה? העני זה האגו של האדם. האגו של האדם שונא את העמל בכלל ואת העמלנו בפרט. למה? מכיוון שאם אתה אגו, אז הדבר האחרון שאתה צריך להשקיע בו זה בילדים. למה? איך האנשים אומרים היום ילדים? אתה מגדל אותם, משקיע בהם, בוגדנים, אחר כך צוחקים עליך ולא זה ולא זה ולא זה. אם אתה מחפש את עצמך, נטו עצמך, ושנאתי את המלא. שנאתי אני, אם זה האני שלך פה ברקע, שנאתי את המלא. אתה יכול לסנוע את זה גם כן. אבל מה שלמה רצה להעביר לנו בזה שהוא כתב, ושנאתי אני את המלא? כשאתה אני, אתה שונא את המלא. אבל כשאתה מפסיק להיות אני, זה הדבר הכי אהוב עליך. למה? בעקבות כל מה שדיברנו. כשאתה משקיע באנשים זרים, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. יש אנשים שלא רוצים להשקיע, הם רוצים, יש, אנחנו רוצים מישהו שיחזיר לנו אהבה. ילדים לא מחזירים אהבה, אנחנו רוצים, יש בעלי חיים שמחזירים אהבה, אנחנו רוצים משהו אחר שמחזיר אהבה, לא רוצים את זה. זה מביא גם כן ייסורים, זה מביא גם כן עוגמות נפש. אבל העניין הזה של עמלנו במובן הפנימי, העמוק של העניין, שדווקא כאשר בן אדם משקיע באותה נקודה שבשבילו היא הכי הרבה עמל, עמל קשה, שהוא לא תמיד מצפה ממנו לתמורה, ולא תמיד כשהוא מצפה הוא מקבל את התמורה שהוא ציפה, דווקא כאן נמצא אלוקים ברמה הכי גבוהה. כמו שהסברתי קודם, אלוקים נמצא כשאתה משפיע הכי חזק. אלוקים משפיע, אנחנו הילדים שלו. אנחנו תמיד הילדים הכי טובים שיש בעולם. תמיד אנחנו מחזירים לו מה שהוא רוצה לקבל, לא תמיד. ואף הפכן הוא מחיה אותנו. תתדמה אתה לאלוקים. ואתה תהיה גם כן ברמה של ההצלחה כמו שהוא רואה אותה. מהי ההצלחה כמו שהקדוש ברוך הוא רואה אותה? אני רוצה לספר סיפור ובזה אני מסיים. המדרש מספר, סיפרנו בשבוע שעבר על אדריאנוס קיסר, אספר עליו עוד סיפור. אדריאנוס קיסר עולה, נוסע על הסוס שלו ברחבי ארץ ישראל ורואה איזה אדם בגיל 100 שותל עצים. והוא אומר לו, סבאלה, לא הגיע הזמן שתנוח קצת, אתה שותל עצים, עבודה קשה. אומר לו אותו הסבא, אני, כשהגעתי לעולם, היו עצים, מי שתל? אבותיי שתלו. אז אני שותל בשביל ילדה. שמע אותו אדריאנוס, איך אומרים, הוא לא היה בנו, עוד מעט קצת נסביר מה הלך לו בראש. לא כל כך הסתדר לו התשובה. המשיך הלאה. עברו כמה שנים, הזקן עוד זכה לחיות, והפירות נתנו, העץ נתן פרי, הוא לקח סלסלה יפה, שם את הפירות בפנים, ועלה לאדריאנוס, הנה, אני הזקן ההוא שאמרת לי בשביל מי אני נוטע עצים, הנה אני מביא לך. אדריאנוס מאוד התרגש, אמר למשרתים שלו לרוקן את הפירות מהסלסלה ולמלות אותה בדינרי זהב. הזקן חוזר הביתה וצהלה ושמחה, והביא מטמון. היה לו שכן, איש קל דעת ועצלן, שלא היה קם בבוקר ולא עשה שום דבר עם עצמו. אשתו של אותו אדם שמעה את הצהלה בבית של הזקנים, שאלה מה קרה, אז אמרו לה, בתמימות. אז היא אמרה לבעלה, זה הטיפשות שלך. הנה, אתה לא שמעת שהאדריאנוס אוהב תאנים? לא שמעת? הנה, השכן שלנו הביא לו תאנים, הוא נתן לו תמורתם, זהב, מטבעות זהב. אז הוא שמע ככה, כסף קל. אמר, הוא לקח סלסלה קטנה, הוא טיפש, אני אקח, לקח, מה זה, סק גדול, מילא אותו במלא תאנים מיובשות, לקח אותו על הכתפיים, ועלה לאדריאנוס קיסר, דפק על ה... בא לזה, החיילים שאותו, מה אתה רוצה? אמר, אני שמעתי שהמלך אוהב תאנים, אז הבאתי לו, אדריאנוס מאוד, אז הם הלכו לשאול את המלך, מה, ככה הוא אמר? כזה בן אדם חצוף. תתפסו אותו ותתיחו את כל הטענים בפרצוף שלו ונתנו לו מכות ושלחו אותו הביתה. הוא בא הביתה, פצוע, חבול, מבוזה, מה היה כאן? היינו כזה. אדריאנוס בטבעו טען שצריך להשקיע איפה שאתה רואה תוצאות. לא בעת עמלנו אלו הבנים. לא להשקיע בעמל לשם עמל. מה אתה מטומטם? תשקיע איפה שיש רווח, רק בעמל לשם עמל. איפה שאתה בגיל 100 ואתה כבר לא תהנה מהתהנים, איזה מקום יש שאתה תמשיך הלאה לאמול? תפסיק. בא הזקן הזה ולימד אותו משהו אחר. הוא לימד אותו את כל השיעור שלנו בשתי מילים. יש פן אלוקי בעמל לשם עמל, כי אלוקים הוא כזה. אני עמל כי אבותיי עמלו. במה זה בא לידי ביטוי? הם עמלו, הם עשו אותי שאני אהיה איש עמל. בכיוון שהם עמלו והם עשו לשם שמיים, אז נכנסו בי גנים כאלה גם כן. לכן אני כזה. וזה מופיע גם בלשון של המדרש, זה קצת מדויק, זה בארמית. הוא אומר לאדריאנוס, אי גברה, הוא אומר על עצמו, האדם הזה, אלמה בחרובה אשכח, הוא מצא עולם עם חרובים. כי איך דאישתי לאבותיי לדידי, כמו, כשם שאבותיי שתלו בשבילי, זה אופן אחד לתרגם. אופן שני, כי איך דאישתי לאבותיי לדידי, איך שאבותיי שתלו אותי, הם שתלו אותי כזה, בהנהגה שלהם, החינמית, העמל לשם עמל, הם עשו גם אותי אדם יוצר שלא מפסיק לרגע לעשות. והדריאנוס שמע את זה. הוא לא היה אדם טיפש, הוא הבין, היה אדם רשע, אבל לא טיפש. הוא הבין את המסר. ואז, כשהזקן בא אליו, אז הוא ראה, כמו שאומרים, תפיחת, סתירת לחי על הפרצוף. אני חשבתי שהאדם שעמל הוא אף פעם לא מקבל חזרה, הנה אני רואה שאפילו הוא קיבל חזרה, הוא בעצמו זכה עוד לחיות ועוד לאכול מן הפירות, תמלו לו את זה זהב. ואז מגיע התור של השכן העצלן, שהוא שומע שפה מחלקים זהב תמורת תאנים, והוא הולך לאדריאנוס. אדריאנוס אומר לו, זה בדיוק הפוך מכל המסר, בדיוק הפוך. הזקן הזה עמל, לא בשביל לקבל משהו, הוא כבר חושב שמחר הוא מת, הוא רק עושה, איך אומרים, לשם העמל. אתה עושה עמל לשם כדאיות. אתה אדריאנוס בגלגול הקודם שלו, כמו שאני חשבתי לפני שהכרתי את הזקן. עוף מפה, לא מגיע לך כלום. לא, כמו שלא חשבתי שהזקן הוא צריך לעשות, גם לך אני לא צריך לתת שום דבר. ואז מסיים הזקן ואומר לאדריאנוס, הוא אומר, כמו שעבודיי שתלו לי או שתלו אותי, אנא שתילנה לבניי. מה זה אנא שתילנה לבניי? אני שותל לילדים שלי או אני שותל את הילדים שלי? אני שותל אותם. איך אני שותל אותם? אני שותל אותם בזה שאני היום עמל בעמל פנימי, בעמל כזה שאין לו תוצאה, ואז אני מכניס בחינוך שלהם גן אלוקי. וגם אם אני לא אראה את זה בהם, זה יבוא בילדים שלהם. הם יהיו אנשים כאלה שיהיה לאנושות תועלת מהם. ואם לא מהם, אז מהילדים של הילדים שלהם. אבל בזכות מה? בזכות אבותיי ששתלו אותי. ואם אנחנו חיים ככה, אז יש לנו גם דרך ארץ למבוגרים, ויש לנו גם עין טובה על ההמשך. שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולם, שיהיה להם נחת מהילדים שלהם או מהתלמידים שלהם, מכל אלה שהם משפיעים הלאה.